ברשותכם אנחנו נדבר היום בעניין מחיית עמלק, שזה העניין העיקרי בחודש אדר, במיוחד במה שקשור לפורים. ואנחנו יודעים שבכל חג, בכל מועד, מצד אחד יש לנו פגישה עם הקדוש ברוך הוא, מצד שני יש פגישה גם מי שרוצה למנוע את הפגישה. זה בא ביחד. תמיד כשיש פגישה, יש סכנה, כן, שרובצת, שלא תהיה הפגישה הזאת. כן, כי ככה זה צד הקליפה שמנסה למנוע את הקשר. כיוון שיצאו בני ישראל ממצרים קודם זמנה, הנה מחמת זה לא נגמר בירורם וזיקוחם לגמרי. חסר זמן של שעבוד במצרים, ולמרות היותם שמורים בענני הכבוד וניזונים על ידי המן, כלומר, במדבר אתה רואה אותם לכאורה במצב עליון מאוד, לחם שמיימי שירד עליהם דבר יום ביומו, ונבלע בעבריהם. זאת אומרת, הם לא צריכים את כל הדברים של העולם הזה, שמורים מענייני העולם הזה. אז אתה רואה אותם לכאורה במצב גבוה, ולמרות שהיו שותים מבערה של מרים, ורגליהם לא בצקה וסמלתם לא בלתה מעליהם, כן, מדרגה ניסית מאוד, הנה לא זכו לכל אלה אחרי שזיקחו כליהם, אלא בזכות האור הגדול שהאיר עליהם הקדוש ברוך הוא מלמעלה, למרות מצבה. בבחינת דילוג ופסיכה, לפי שעדיין לא הגיעו אל תיקונם הגמור כאן. בפשטות, עם ישראל לא גמר את הבירור שלו, ומכיוון שהבירור שלו לא נגמר, אז גם האור שהיה מגיע להם, וכשאתה מסתכל על עם ישראל שיצא ממצרים לכאורה באופן פשוט, במדרגה גדולה מאוד, כן, מי לא רוצה להיות במצב כזה, עטוף, שמיימיות? כל המצב הזה הם לא קיבלו בגלל שהם עשו, כן, הדברים ידועים, אלא בגלל שהיה חסד מלמעלה, ולא היה, הקבלה הזאת לא הייתה מדין, אלא בחסד גמור, כלומר, במצב שמדלג על המצב שלהם, פוסח על רמתם בקדושה שלא הייתה משהו מי יודע מה באותה שעה. לכן, בגלל שהתיקון שלהם, הבירור שלהם, לא נגמר, אז חייב הקדוש ברוך הוא במרכאות להוציא אותם בכל זאת, להנהיג אותם בשלב מסוים, בזמן מסוים, במידת החסד הגמור, עד שיגדלו קצת ויתחילו לקנות בדין, כן, את מה שהם מקבלים עד כאן חינם. וגם במתן תורה, אותו עניין, שפסקה זו המתה, והיו דומים למלאכי השרת, לא הגיעו למדרגה זו בזכות זיקוחם, אלא בזכות האור הגדול שהאיר עליהם הקדוש ברוך הוא מלמעלה. כלומר, גם במתן תורה, שלכאורה הכל בסדר, עובדה, הקדוש ברוך הוא יורד בפעם הראשונה בהיסטוריה מול עם שלם, ומגלה את רצונו כאן בעולם הזה, המסר עובר, לכאורה עם ישראל כבר במדרגה ראויה. לא כל כך פשוט. המדרגה לכאורה מהצד החיצוני, ככה נראה לעין, בסדר, אבל עדיין לא נגמר הבירור שלהם. ולכן כל זה מופיע רק ממידת החסד, עם קצת תוספות כאן, פה ושם. ובספר אורה ושמחה הביא דוגמה לזה ממה שהיה בעולם העקודים לפני שנבדל האור העב מן האור הזך. מה היה בעולם העקודים? היה עדיין חיבור בין אורות, אור זך עליון ואור עבה תחתון, אבל בגלל שהם ביחד, כן, נקרא עקודים, כלומר קשורים אחד בשני, אז אתה מסתכל, אפילו החלק הזה שהוא עווה, הוא לא עדיין עולה בשם. למה? כי האור הזה כל כך חזק, והוא איתו, שהוא בעצם מאיר עליו כל כך חזק, שאין הבדל, אתה לא רואה את החולשה של זה. ברגע שנפרדים אחד מהשני, יש הבדלה, אז האור הזך עומד כאן, והאור האב עומד כאן. עכשיו אתה רואה שהוא עבה בגלל שהוא כבר הסתלק. אז לפעמים אנחנו במצבים בחיים שלנו, שהאור כל כך חזק, ואנחנו נמצאים בתוך התופעה הכללית, שהחסרונות הפרטיים לא עולים בשם, לא מופיעים. זה לא אומר שאתה מתוקן. פשוט בגלל שיש אור כל כך גדול מסביב, אז אתה כלול בתוך המדרגה הכללית הזאת. לא רואים אותך בפרטיות, לא בודקים אותך במידת הדין, אלא אתה נכנס עם כולם כאילו, כן, אתה חלק מהכלל הגדול, ולא מודדים אותך ממש ברמה האמיתית שלך. ובכלל, צריך להבין שאם אכן פסקה זו המתם במתן תורה, כן? עכשיו אני שואל את הקושיה ששואל רבי משה קורדוברו עליו השלום, הרמק שואל את השאלה הזאת, אם באמת אתה אומר לי, כן, זאת ראיה למה שאמרנו עכשיו, שמצבם היה מצב שלם, פסקה זו המתם במתן תורה. שאלה, מדוע לא זכו באותה עת ממש לגמר התיקון? זהו, נגמר. אתה אומר לי, פסקה זו המתם. בסדר, תביא את גמר התיקון, משיח, נגמר הסיפור. אלא, אותו עניין חוזר כאן, שעיקר התיקון השלם, מה זה תיקון שלם? הוא כזה שמשתף גם את תיקון הגוף, דהיינו, שמזכך ומגלה את מהותו הפנימית של החומר עצמו, ולא רק על ידי האר המרחוק של אור הנשמה עליו. זאת אומרת, כשהאור העווה הזה יגלה את הנשמה הפנימית שלו, זה התיקון הגמור. אבל כשהאור הזך מאיר עליו, הוא כל כך מאיר עליו, הוא עושה אותו יפה. אתה לא רואה את הבעיות שיש לו. למה? כי האור הגדול כל כך משפיע שאתה לא רואה את החסרונות. למה הדבר דומה? כן, אם אני מאיר את החדר באור חזק מאוד, אז אתה לא רואה את השינויים שיש, או את הדפקטים שיש על הקיר, או על כל מיני מקומות. אבל כשאתה שם אור עמום, כן, אתה רואה כזה, אני רואה פה יש בליטה, שם הצבע לא אותו צבע, שם ממש עשו עבודה לא כל כך וכו' וכו'. כל הבלגנים יוצאים, השינויים הקטנים יוצאים ומתחילים לתפוס מקום, מציאות. ככה זה טבע הדברים. האור מבטל את כל החסרונות שמסביב. לכן לא הייתה גאולה, לא היה גמר התיקון, אפילו במתן תורה. כי מה קרה שם? הפוך, התורה ירדה, אור גדול ירד, כשאור גדול יורד, אז כולם הולכים לאיבוד קצת בתוך האור הגדול הזה. מכיוון שהם כבר הולכים לאיבוד שם, אתה לא רואה את החסרונות של כל הפרטים. והסיבה פשוטה. כל מה שאמרנו עכשיו, כן, כאן בכתוב, כי אם יסתלק האור, יחזור החומר למצבו הקודם, כלומר האמיתי, מה שבאמת לא ראית עד עכשיו, גס ועווה. ותיקון כזה הוא רק למחצה, לשליש או לרביה. כיוון שהכל תלוי בהערת הנשמה על החומר, ולא בזיכוך ותיקון החומר מצד עצמו. אז זה לא מעניין אותנו כל כך. זה טוב לתקופה הראשונה בחיים. אבל אחר כך החומר עצמו צריך לעשות עבודה עצמית. צריך לעשות משהו על הגוף עצמו. אי אפשר כל הזמן להאיר מרחוק, כן, ולהגיד הכל בסדר, כן, תראו איזה אור גדול, אני מוציא אור ענק ומאיר את הכל. ועניין זה הוא סוד תורה שבעל פה. מה זה תורה שבעל פה? שעל מנת להשיגה באמת נדרשת מן האדם יגיעה רבה ונידוד שינה. תורה שבעל פה זה כנגד המלכות, נכון? תורה שבעל פה עומדת כאן. ותורה שבכתב היא כאן. כלומר, תורה שבכתב היא כנגד זה, תורה שבעל פה כנגד נוקבה דזה, מלכות. וכדי להשיג את המלכות, אתם רואים שהמלכות היא בקומת הכלים, אז צריך עבודה רצינית. תורה שבכתב היא רוחנית. אז אתה לומד אותה, אבל עדיין לא דורשים ממך ממש עבודה כמו בתורה שבעל פה להעמיק, ותורה שהיא בעצם עולה גם כן עם שותפות של האדם. אם הייתי נותן לה כיוון לתורה שבעל פה היא ממטה למעלה, והתורה שבכתב כמובן ממעלה למטה. אז כל עוד ואתה לא משתתף בתורה שירדה ואתה מגלה אותה, כי האור החוזר הוא כלי לאור הישר, זה הכלל, ולכן העבודה של האדם צריכה להיות בתורה שבעל פה, עם מאמצים גדולים מאוד, כן? בלי לישון, הרבה הרבה עבודה, ואז זה מביא ומגלה את האור הישר. אז בשביל זה צריך עבודה גדולה, וידועים דברי תיקוני הזוהר בעניין זה, בתפילת פתח אליהו, שכתב שם שתורה שבעל פה היא סוד המלכות, והשגתה כרוכה בזיכוך החומר מצד עצמו. לא ייתנו לך תורה שבעל פה, אתה לא יכול לקבל את זה אם החומר שלך לא מזדקך, אם אתה לא עושה עבודה רצינית על החומר. ולא די בהערת הנשמה עליו, זה לא מספיק. כדי שגם בזמנים של העדר אור, כן, למה צריך לעבוד על הכלים באמת ולא רק על האור שמאיר? כי יש זמנים בחיים שיש העדר של אור. אז אם יש זמנים כאלה, יוכל החומר לעמוד בפני עצמו, כיוון שנתברר עצמותו. הוא לא רק סומך על האור שיבוא לו מלמעלה, אלא הוא בעצמו, כן, יש עבודה על החומר עצמו. והתגלתה נשמתו העצמי, ולא הנשמה שמאירה עליו מרחוק. הערת הנשמה באה מכוח תורה שבכתב. אז פה יש לנו את ההערה של הנשמה. כן? כלומר, כשהתורה שבכתב יורדת על הר סיני, זה בעצם נשמה שיורדת לעולם. כן? זה הנשמה של העולם. העולם עד כאן היה בעצם כמו גוף בלי נשמה. גוף בלי נשמה זה 2,000 שנות תוהו. אחרי 2,000 שנה יורדת התורה לעולם, והנשמה בעצם מאירה על הגוף. אז נגמר הסיפור, זה בסדר או לא? למה לא? בגלל שזאת נשמה, זה לא מספיק, זה הערה של הנשמה. לא עשיתי עבודה. זה רק בגלל שיש אור גדול שאני פחות רואה את הטעויות. אבל זה לא אומר שהטעויות נעלמו.
צריך לתקן את העולם.
צריך לתקן את העולם. זה לא מספיק אור שיבוא מלמעלה.
בעצם אבל בכלי עצמו, נניח
שאני
מתקן את הכלי עצמו,
כלי
עצמו לא מאיר מצד עצמו, הוא מזמין את האורות,
לא, אז זה החידוש. עכשיו היום אנחנו נלמד שיש גם בכלי עצמו, כשהוא עושה את העבודה, נשמה פנימית עצמית. חוץ מהנשמה שהוא מקבל מלמעלה. זה החידוש.
כמה שהוא מתקן את עצמו יותר, הוא בעצם מזמין את האורות שישמשו בו.
זה אורות גדולים, עליונים. אבל מצד עצמו יש לו כבר, גם הוא, הופך להיות מדרגה כמו הנשמה עצמה. בלי שרק האור יבוא מלמעלה.
הכלי עצמו הוא גם כן היה אור.
בדיוק. אז הוא מגלה בעצם את שורשו הפנימי מה שהיה בהתחלה. או בלשון חז"ל, כן? שאור הירח הופך להיות ממש כמו אור החמה. בהתחלה אור הירח, היה לו אור מעצמו? כן או לא?
כן.
כן. אז פשוט הוא חוזר למה שהוא היה. היום אנחנו אומרים על המלכות דלת למיגר מכלום, נכון? שאין לה אור מעצמה. אבל לעתיד לבוא, יש לה אור מעצמה. איך זה שיכול להיות שיש לה אור מעצמה? אני עונה לך. בגלל שהתיקון כל כך גמור, גם בכלים, ולא רק לסמוך על האור שבא מלמעלה ומאיר עליי, ואני שלם בגלל שמישהו נותן לי אור, אלא גם אני, גם הכלי, גם הגוף, גם החומר שלי, אני מגלה את הנשמה שלו.
זה אור פנימי.
כן?
זה אור פנימי שמגלה החוצה.
לא להתבלבל בין דברים. זה בפנימיות, אבל עוד משהו, לאט לאט. אנחנו גם נגיע למושגים האלה. כלומר, אני רוצה לגלות על ידי זיכוך, על ידי בירור, גם את עצמותו, את נשמתו העצמית של החומר. אז הערת הנשמה באה מכוח תורה שבכתב, אני קראת זה. כן? ולעומתה התורה שבעל פה קשורה לבחינת הגוף, שהוא סוד המלכות. וזהו שבמתן תורה קשה הייתה בחינה זו של השגת תורה שבעל פה על ישראל. למה? כי הם יצאו ממצרים. לא נגמר הזיכוך שלהם במצרים. אחרי 49 ימים נותנים להם ביום ה-50 את התורה. הגוף שלהם עדיין לא זך והם מקבלים אור גדול מלמעלה. מה קורה במצב כזה? כן, היו אמורים להתפוצץ. כן, קרה להם דבר כזה? כן, חטא העגל. כן, זה פיצוץ. אבל בכל זאת הם מקבלים אור מלמעלה. האם זה אומר שהם מזוכחים? לא. כי הם לא עשו עדיין שום דבר מבחינת תיקון החומר עצמו. זה רק בגלל שהאור מאיר עליהם מרחוק שהם נראים מתוקנים. בסדר? כי התלמיד הולך ללמוד אצל רב גדול, אז כשאתה רואה אותו בישיבה, אז האור של הרב כל כך מאיר על התלמיד, שאתה אומר, איזה קישוט התלמיד הזה. אבל אם הרב עכשיו נוסע, בוא נראה מה עושים התלמידים. עכשיו אתה יכול לראות את המעלה של כל אחד ואחד. כשהרב נמצא, הוא מבטל את הרמות. יש רק רמה אחת, הרמה של הרב, שכוללת את כל הישיבה. כשהרב מסתלק, פתאום אתה רואה את המעלה ואת המדרגה של כל תלמיד ותלמיד.
אבל הם קיבלו את המתן תורה באופן פסיבי, כאור שמגיע אליהם, בלי שהם יצאו. בוודאי שהם יצאו.
כן, נכון, לכן כתוב בגמרא, קפה עליהם את ההר כגיגית. אז מה זה אומר?
זה מה שהם לא רצו
אתה אומר שלא קיבלו את זה בכוח.
לא, אחרי פורים באו להגיד לנו, ואני חושב שקיימו וקיבלו.
אבל זה בפורים.
כן, אבל אני מדבר במתן תורה עצמו. במתן תורה אתה...
קיבלו את זה בכפייה.
בכפייה, אבל האור של התורה שהם קיבלו, אתה לא יכול לצאת אחרי כמו שהיה לפני. אי אפשר.
בוודאי, לכן אני אומר שאתה קיבלת אור, אבל זה לא פעל בך בפנים, בפנימיותך. זה אור שנוגע בך מבחוץ, הוא מאיר חזק מאוד, מסנבר אותך אפילו, אבל התיקון שלך הפנימי העצמי עוד לא התחיל.
למה התחיל?
לאט לאט, לאט
לאט,
בוא נראה. זאת אומרת שמתן תורה זה רק אור שבא מלמעלה, מאיר על עם ישראל בצורה שמי שמסתכל מבחוץ, הוא אומר, איזה אור גדול יש עליהם, אבל למה? בגלל שיש פרוז'קטור, אלוהי. תוריד את הפרוז'קטור, עוד לא עשו תיקון של המידות שלהם, של הגוף שלהם. זה עוד לא התחיל. לכן זה נקרא בחינה של השגת תורה שבעל פה, שזה היה קשה בשבילה. לכן קפה עליהם את ההר כגיגית. איזה תורה הוא קפה עליהם בעצם? לפי זה? רק תורה שבעל פה. כי תורה שבכתב הם קיבלו ברצון. אז תורה שבעל פה הוא קפה עליהם את זה. לא היו מסוגלים לזה. אשר קניינה של תורה שבעל פה היה תלוי בזיכוך החומריות עצמה. והם לא מזוכחים, עוד לא התחילו בכלל. ובאותה עת לא הגיעו עדיין למדרגה הזאת, עד שקרה הדבר בדורם של מרדכי ואסתר. שמה זה הרבה הרבה שנים אחר כך. אז קיבלו היהודים עליהם לזכך גם את החומר עצמו בקבלת תורה שבעל פה ברצון שלם, בבחירה ובהכנעה. אבל היה הבדל הפרש של שנים גדול בין תורה שקיבלו בהר סיני לבין הסיפור של פורים. כמה שנים יש? בערך 1,000+ שנה. זה המון.
איפה הזיכוך בעצמו בסיפור של פורים?
אז הזיכוך עצמו בסיפור של פורים זאת עבודה של כנוסת כל היהודים. כן, מהילדים הקטנים, תא ונשים ביום אחד, וצומו עליי 3 ימים, ותלבשו לבושים, ותעשו עבודה. הייתה תשובה אמיתית באותו זמן. כתוב אפילו בגמרה שמה שלא הצליח לעשות ירמיהו הנביא, עשתה הטבעת של המן. זאת אומרת, תשובה אמיתית חזרו כולם. אולי מפחד גדול, אבל חזרו כולם. זיקחו את החומר שלהם וביקשו לחזור ולבנות את בית המקדש אפילו. מה שעצר אחשוורוש, את התהליך של בניין בית המקדש. לכן יש תיקון שמה שמתחיל. זה לא סופי גם כן. זה תורה שבעל פה.
הילדים,
כן. כן, אנחנו מדברים רק על תורה שבעל פה פה, שהוא לימד.
כן, את הילדים.
כן, כן, הוא היה מלמד אותם, הייתה ישיבה, איך, כן, בחופן, כן, איך לקמוץ את ה... כן, זה מה שנכנס המן לישיבה וראה אותו מלמד את הילדים. והדברים נכונים לכל הזמנים. שבעוד שאין האדם הגיע לזיכוך חומריותו ולתיקון מידותיו באמת, וכל עניינו הוא בהערת אור הנשמה עליו מרחוק. זאת אומרת, אני רוצה לתרגם את זה במילים פשוטות. האדם הזה לא עושה הרבה עבודה, אבל מה הוא עושה? הולך לשמוע הרבה שיעורים. אז מה הוא מרגיש? שהוא מלא, נכון? הוא לא מלא. למה? זה התורה של הרב, זה לא התורה שלו. הרב עשה שעות ושעות ושעות כדי לבוא, הוא מקבל ככה, יושב, כן? הוא יוצא מהשיעור, קצת שמח, אבל הוא לא תיקן עדיין שום דבר. זה האור שמאיר עליו מרחוק, מבחוץ. אז נכון שזה נותן לו איזה הערה, אבל כמה זמן זה יחזיק? אתה יוצא מהרצאה גדולה מאוד, כמה זמן אתה? כמה שעות, כמה ימים, אחרי זה כבר שכחת כמעט את הכל. איפה זה עבר? יצאו ממתן תורה, לא יותר מזה. אחרי מתן תורה מה קורה? הכל כאילו מתרסק. מה, לא ראית? למה כל זה? בגלל שזה לא שלך. קיבלת מלמעלה. אז התיקון לכאורה הוא לא תיקון שלך, אבל למרות שרואים אותך מאוד מאוד עם אור גדול. כן? השתזבת, השמש העירה עליך המון. אבל מבפנים, ריק. עוד לא התחלת את תיקון הכלים שלך בעצמך.
סליחה, חטא העגל לא הגיע כתיקון לפני פורים? חטא העגל עצמו היה תיקון של ה... הם ירדו כדי לעלות...
הכל תיקון.
אבל חטא העגל היה עצמו תיקון בשביל...
הכל תיקון, גם השמירה זה תיקון, אבל אנחנו אסור לנו לומר את זה, רק במצב אחד מותר לנו להגיד את זה. כי אנחנו אסור לנו חז ושלום לומר...
בדיעבד,
לא רק בדיעבד.
אסור להסלחתו, אבל אחרי החטא אנחנו
יודעים שיש... גם צריך להיזהר מאוד.
כשאתה רואה חכם, אתה אמרת שחטא.
נכון, נכון. אבל מותר לומר את זה בעצם בפורים. כשאתה שיקור. כן? כי זה מסוכן לשחק עם המשחק הזה. כי בעצם הכל טוב. אבל צריך להיזהר מאוד. כן, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. על ידי לימוד תורה ועשיית מצוות בלבד. אז יש אנשים, מה הם חושבים? שהלימוד תורה ועשיית מצוות זה מספיק. ולא בתיקון פנימי וממשי של חלקו הנוקבי, דהיינו בלי דאגה לביטוי היהדות בחייו דרך האמונה הוודאית והכלים. אז כל התורה שלך היא חזקה, אבל היא לא שלך, היא באה מבחוץ כביכול. עוד לא תיקנת את הכלים שלך, את המידות שלך. אתה סומך על משהו שהוא גבוה. אתה נתלה על עץ גבוה. עוד לא תיקנת את הכלים, עוד לא טיפלת בחלק הנוקבי שלך. הרי שבאופן כזה, כל רגע של חולשה מצד חוסר הערת אור הנשמה עליו, מסיבה כלשהי, יפיל את הגוף מאשליית התיקון, כי זה לא היה תיקון אמיתי, זה רק אשליה, שחשב שעשה על עצמו, ותחזור ותתגלה חיצוניותו הגסה ועביות חומריותו עד שישאר חשוף ופרוץ לכל הפגמים והסטיות למיניהם חד ושלום. כלומר, אל תשלה את עצמך, אל תרמה את עצמך. זה לא בגלל שלמדת תורה שאתה עכשיו מלא אור. אתה רוצה להיות מלא אור, אתה צריך לגלות את האור שנמצא בגוף עצמו. בכלי, לא רק בגלל שמישהו מאיר עליך מרחוק. וזה בדיוק היה סוד כישלונו של אדם הראשון, בעצמו, שהתעסק בתיקון כאין זה בקל שנים, ב-130 שנה, שפירש מאשתו אחרי החטא. כי לא נזדקק חומרו באופן מהותי. ולמרות תשובתו הגדולה, הנה היה הדבר בבחינת הערת אור הנשמה עליו מבחוץ ולא תיקון פנימי ממשי של החומר עצמו. ואשר על כן, גדל אצלו חשש הנפילה בכל עת אשר נחלש האור. אז אדם הראשון נשאר כל הזמן בחשיפה כזאת וחשש לנפילה, דווקא בגלל שהוא התחיל תהליך של תשובה אמיתית, אבל התהליך הזה לא היה כרוך בתיקון המידות. עוד יותר מסוכן. התשובה זה לא סתם ללמוד, זה לא סתם לומר, זה לתקן את החומר עצמו. זה עבודה הרבה יותר קשה. זה בחינת תורה שבעל פה. לגלות את התורה שנמצאת במלכות, בכלי, באור העווה. לא את התורה שיורדת לך מלמעלה באור הזך. אני נותן לכם דוגמה פשוטה. אתה יכול להוציא דברים או לחזור על דברים שמישהו אמר. יש לי חידוש גדול. כמה עבדת בשביל החידוש הזה? כלום. פתחתי את הרדיו, שמתי קלטת ושמעתי את החידוש. זה לא שלך. כדי להגיע לחידוש, אתה צריך לתקן את הכלים שלך. זה החידוש האמיתי. אני לא אומר לך לחזור כמו טוקי על מה ששמעת אצל פלוני ואלמוני. וזה כמובן דברים גדולים.
ללמוד, על מנת ללמד.
זאת אומרת שכל עוד, אפשר לומר את זה, כל עוד אתה בעצמך לא הופך להיות צינור של השפעה, אתה רק מקבל, מקבל, מקבל. אני לא יודע ממה אתה מלא, אתה מלא רק מאורות של אחרים. כאן אתה מלא מאור אלוהי, אבל האור העצמי, העצמותי, לכלי, אתה בעצמך עוד לא התחלת בכלל לעבוד. ואתם רואים, זאת אשליה גדולה מאוד. יש אנשים שיכולים לדעת מלא, אבל זה לא שלהם. זה מילוי של תורות, 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 ולא עשו עבודה רצינית על עצמם במשך כל החיים.
של לאבד את
האורות
שמקבלים, או זה...
זה עניין של...
מאיפה בא
האור
שיש?
בחומר עצמו. החומר עצמו, מאיפה הוא בא? מהאלוהות, נכון? רק שהוא כל כך התרחק, שהוא נראה כדבר חיצוני בלבד. אם אתה לא חופר בפנים, כמו שעשו האבות שחפרו בארות, ואתה מתקן באמת, לפני שניתנה תורה בהר סיני, כן? הם כבר עשו את הכל. העבודה דרך ארץ, את התיקון שלהם, אז התורה שתקבל אחר כך, היא תהיה שונה לחלוטין, היא תהיה הרבה יותר גדולה. למה? כי אתה עשית עבודה, בניין. אבל אם התורה היא באה רק ממעלה למטה, עדיין אתה לא כלי ראוי לקבל חזה שלו. וזה צריך להיזהר, ותכף נקשר את הכל בעזרת השם לפורים. והוא סוד מאמרם ז"ל, במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. מחילה שלא כתבתי לכם את כל המקורות, כי לא היה לי זמן, כתבתי את השיעור היום בבוקר. אז במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. מה זה העניין הזה? שתחילת תשובתם של הצדיקים האלה, החדשים, כן, הם בהתחלה, בתחלת התהליך, תשובתם נעשית מכוח אור הנשמה שמאיר עליהם בעוצמה גדולה. אני מתרגם את זה. מה זה בעל תשובה? הוא נדבק לאיזה רב, לא עוזב אותו. זה יכול להיות כמה חודשים, אולי כמה שנים, ככה, אור גדול, גדול, גדול. וואי, 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 יש לי רב, מלמד אותי דברים, והוא בא וחוזר על כל מה שהרב אומר לכולם. אבל הוא בעצמו עוד לא התחיל בכלל עבודה, הוא חדש בכל המערכת הזאת. אני לא שולל את זה חז ושלום, כן? לא להבין הפוך. אבל זה עדיין לא שלו. ולכן אם אמנם נראית אצלם, אצל בעלי התשובה, התעוררות מיוחדת בתשובה, כי אתה רואה אותו כמו אש בוערת, יותר מחמיר מכולם. הנה בכל זאת, היות ותיקונם בשלב זה, הינו עומד בינתיים רק על בבחינת מקיף. זה לא שלו, זה מאורות מקיפים, שהרב שלו מלמד אותו, נותן לו. ולא פנימי. דהיינו תיקון חיצוני ולא עמוק, הרי שהם חשופים יותר לחטאים ולייאוש הגדול שיופיע חז ושלום אם וכאשר הם יפלו, ולכן חייבים הם להישמר בשמירה יתרה. למה? כי הם בתהליך של תשובה, עכשיו יש להם אורות גדולים, ואוי ואבוי אם הם לא נשמרים דווקא במצב הזה, כי התיקון של הכלים שלהם לא חזק, עכשיו עדיין הכלים לא חזקים. אז חז ושלום, אם יש אור שנעלם, הם עבודים, הם נופלים. ונראה לומר שהוא ממש עניינו של עמלק, בעומק ההבנה. הרי כל העניין שלנו כאן זה להבין מה זה מחיית עמלק, מלחמת עמלק. אז בסייעת הדשמיה, כן, ניסיתי עכשיו להביא את זה בצורה, בפן הזה, להבין מה זה עמלק באמת. דהיינו, מה זה עמלק? חבלה בתוכנית הבריאה כולה. זה המחבל הגדול. שמה? ניסיון מניעת מה שנתאבה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. תשימו לב. המלאק, מה הוא עושה? הוא מפריד, נכון? בין האותיות י'קה לאותיות ו'קה. זאת אומרת, מה הוא אומר לך ברמז, המלאק? מה הוא משדר לך? אתה יכול להיות בי'קה. אבל שהי'קה לא יבוא לפה, זאת אומרת, אל תתקן את הכלים, בדיוק כמו שאנחנו אומרים פה. לך ללמוד תורה כמה שאתה רוצה, בגדר אינפורמציה יפה ופילוסופיה יפה. תהיה גדול במחשבה, מה שאתה רוצה. אבל הכלים שלך, אל תתקן אותם. ולכן, מתי הוא מתקיף? כשדווקא יוצאים ממצרים ונכנסים לאן? למלכות, לארציות, ארץ ישראל. שם הוא מקרר אותנו, חז ושלום, אשר קרחה בדרך בצאתכם ממצרים. כדי להגיע לארץ ישראל, כדי להגיע למלכות, לבחינת תורה שבעל פה, ולא רק לתורה שנכתב. כלומר, המלאק מבלבל אותך שהכלים שלך לא יהיו מתוקנים. תתעסק כמה שאתה רוצה באורות, אבל לא בכלים. וכוונת הדברים היא לומר שהמלאק דוחה בעצם את זיקוך החומר עצמו. וזהו מה שאמרו חז"ל שאין השם שלם. כן, גם כאן אסור לכתוב השם עם צ'ופצ'יק. כן, כי זה רק השם של הקדוש ברוך הוא. אי אפשר לומר שהשם הקדוש ברוך הוא לא שלם. הוא תמיד שלם, הוא לא צריך אותך. אבל השם שזה גילויו, זה כן לא שלם. ואין הכיסא שלם עד שימחה זכרו של המלאק מן העולם. למה? כיוון שהשלמת השם היא גילוי נשמת החומר בעצמו. זאת אומרת שיודקה מתגלה גם בווקה. עד כדי כך שאומרים לנו חכמים שלעתיד לבוא זה יהיה יודקה יודקה, פעמיים יודקה. זאת אומרת שגם הוווקה של היום, שזה החומריות, החלק התחתון, יגלה את האור כאילו הוא בעצמו מוכין. לא רק בגלל שהוא מקבל מהמוכין המקוריים, אלא בגלל שהוא מגלה את האור העצמי הפרטי שלו, בעצמותו הוא. כי אם זה היה רק מה שהוא מקבל מלמעלה, כן, שמתגלה למטה, עדיין אנחנו חוזרים לאותו מנגנון של מה? של הערה מבחוץ, ולא תיקון אמיתי, פנימי, מהותי לך. וסוד האותיות ו'ק, זה החומר, שבשם שיהיו כמו אותיות י'ק, שהם בבחינת המוחין כידוע. והשלמת הכיסא הוא סוד, כן, עכשיו דיברנו על השם, מה זה הכיסא לא שלם? הוא סוד חלות הקדושה, גם דרך כלי מזוכח ומבורר שמסוגל לגלות את הנשמה שבו. זאת אומרת, אם אני מוריד מכיסא את האלף, זה מה שהוריד המלאק, נכון? אלף מכיסא ווווקה, כן? משם השם. כן? בעצם מה הוא הוריד? אלף ווווקה. כן? מה, איפה ראינו פסוק עם אלף ווווקה? היווה למושב לו. זאת אומרת שהבניין שהמלאק בא וסותר זה הישיבה של הקדוש ברוך הוא בהי אלמה, בעולם הזה. איך הוא יכול לעשות דבר כזה? על ידי שהוא מקלקל את הכלים, פשוט מאוד, או לא מאפשר לכלים להתקן, להיות מתוקנים באמת. ככה עושה להם אור גדול, וואי, איזה יפה אתה, ונגמר הסיפור. אתה לא צריך לתקן בפנים. הנה, עכשיו אני נותן לך שיעור, אתה הולך להרצאה, כן? יש בלימוד תורה שתי בחינות, כן? שני סוגים של חכמים. אחד נקרא סיני, והשני נקרא עוקר הרים. מה זה סיני? זה הרצאה באיזה אצטדיון כדורגל עם 50 אלף איש, ושם מלהיבים את כולם. כולם ככה, ואתה משגע את כולם, וכולם זה, כן? מי עשה את העבודה? הרב. אבל האנשים שם, כן, הם שמחים, הכל, אבל זה הכל מבחוץ. זה כן, כאילו נכנסו לאיזה מקום שסתם עשו להם איזה שמפו, אומרים להם, הנה, אתה יפה. זה לא סתם, זה לא ריק, זה לא מספיק. עוקר הרים, אתה צריך לעקור את כל הקליפות שיש בתוכך, ולשנות את מהותך מבפנים, לתקן את המידות באמת, וצריך את שניהם. סיני בעוקר הרים. אם אתה עושה רק סיני, אז אתה מתלהב מכל דבר. אבל מה תיקנת באמת? ולכן, שאור שמסוגל, כלי שמסוגל ומבורר, כן, מזוכח, מבורר שמסוגל לגלות את הנשמה שבו, ולא רק להיות מזוכח מהארת הנשמה עליו. כן, לא נשמה שבאה על הגוף, אלא גוף שמגלה את עצמותו. וסוד השלמת השם והכיסא הוא סוד הייחוד בעולם, בהבנה שאין שתי רשויות חז ושלום. זאת אומרת, שברגע שאתה מבין ומשלים את זה, אתה מבין שגם החומר מלא בעצם מאורו התברך. אז למה צריך נשמה? כי הנשמה היא המקור. הנשמה, כשאנחנו מדברים כאן על הנשמה, זה התורה שבכתב. זאת אומרת שזה הדיבור האלוהי אלינו. בסדר, אנחנו יודעים שהוא בא ממעלה למטה. אבל זה צריך, כי זה שלב ראשון. אין שום דבר שיכול להתחיל ממטה למעלה. הכל מתחיל ממעלה למטה. אז הנשמה קודמת. אבל בסופו של דבר, מה אתה עושה? אתה אשר בא לאלוהים בשביל מה לעשות. אז אתה בעצם מתקן, מכשיר את הכלי שלך ומגלה גם את מהותו האלוהית. בעולם הזה. אז אין שתי רשויות, חז ושלום. זה לא האלוהים של העולמות העליונים, ובעולמות התחתונים זה שליטת הסתרה אחרא והקליפות. חז ושלום. כן? הקדוש ברוך הוא ברא את הכל. כן? אני השם בורא כל אלה. כן? גם בורא רע. בישעיה מ"ג. אלא הכל אחדות אחת כוללת של גילוי הקודש ואחדות גם בעולם הריבוי והתמורה. אפילו שאתה רואה פה מלא פרטים, מיליונים של דברים קטנים, האור האלוהי, כן, גם כן מתגלה דרך זה. אתה צריך לגלות בתוך הגוף שלך, לא רק את ההערה שמבחוץ, אלא התיקון העצמי. והמלאק הבין שמעלתם של ישראל לא הייתה אז בזכות, אלא בחסד עליון, כמו שאמרנו. הוא יודע, הוא שומע, יש לו חוש, הוא נברא בצורה כזאת שיש לו רדאר פנימי, אותו עמלק, בכל דור ודור, יש עמלק אחד, סגנון כזה, כוח כזה, שמסתכל על עם ישראל ורואה ובודק אותם, מודד אותם. האם הם מקבלים בזכות, או שזה עדיין רק אור אלוהי שבא להם מלמעלה? הם בעצמם לא מתוקנים. כלומר, שהבין כי כל אורם היה מהארת האור האלוהי עליהם, כן, הקדוש ברוך הוא עושה להם הרבה הרבה חסדים, מאיר עליהם, אבל תעזוב אותם 5 דקות לבד, כן, עושים לך חטא העגל, תוך 6 שעות. כן, זה מה שהוא מבין, המלאק. ולא מצד עצמות. למה? כי לא סיימו זיכוחם במצרים כנ"ל. כל זה בגלל שיצאנו ממצרים לפני הזמן. אם היינו ממשיכים במצרים בגלות ומזכחים את כל החומר, היינו יוצאים בכלים מתוקנים באמת. יוצא שכל הגלויות שלנו זה רק השלמה של מה שלא סיימנו במצרים. ולמרות שכל האומות חשבו שישראל הגיעו לגמר התיקון, למה כל האומות חושבות? כי כל האומות אין להם את המשקפיים המיוחדות שיש לעמלק. לעמלק יש משקפיים מיוחדים שהם מסתכלים בפנימיות. כן, הם ראשית גויים עמלק, יש להם כוח. לא לשכוח שהעמלק יוצא מבטן הקדושה. זאת אומרת, מרבקה. והוא אח תאום ליעקב. אז זה קשה מאוד שם. איך אתה עושה? אז כל האומות, הם רואות את ישראל, מה ישראל יצא ממצרים, מה קורה להם? פוחדים, הם רועדים. למה? אתה, זה מפחיד, אתה רואה אחד שחזר בתשובה, אז אם אתה מסתכל עליו רק בפן החיצוני, מה אתה אומר? וואי וואי, זה רבי, הוא נהיה זה. תוך יומיים הוא כבר רב גדול. אני רואה הכל, הוא לבוש, וזה מדבר איתך כמו איזה אש בוערת. אם אתה לא מבין בפנימיות, אם אתה לא רואה תיקון המידות שלו, שעדיין לא מתוקנות, מה אתה חושב? שבאמת, תשמע, הוא ממש מרשים. אין מה לומר. אז אומות העולם כולן חשבו שישראל הגיעו לגמר התיקון. ולכן כתוב, שמעו עמים ירגזון, חיל אחז יושבי פלשת, כולם בטוחים ומוכנים לחתום שעם ישראל גמרו את התיקון שלהם. כולם. ופחדו להילחם נגדם, לכן אף אחד לא מופיע. יוצאים ממצרים, אף אומה לא מתקרבת. חוץ מהמלאק. הנה המלאק, כן, יודע, כן, להילחם, הוא יודע את סוד הדברים, הוא בא בעזות ובחוצפה לתמאם, כי ידע שכל מעלתם הייתה אך ורק מהארת אור השם עליהם מלמעלה, ושכליהם אינם מתוקנים. זה מה שראה המלאק. וזאת, כי היה סילוק האור שהופיע בליל יציאת מצרים. אתם זוכרים מה שלמדנו בפסח? כתבתי קצת בסוגריים, מחמד שלא קיבלו בזכות מעשיהם, אלא בחסד השם עליהם. אז מה קרה? לכן לא נשאר האור, אלא כדי להושיעם, ומיד יסתלק אחר כך. אז יש לך ישועה שנקראת פסח, בגלל שהקדוש ברוך הוא לא שם לב למצב שלך, ולמרות המדרגה שלך שהיא לא איי-איי-איי, הוא נותן לך אור גדול, מוציא אותך ממצרים. מי שמסתכל מבחוץ אומר, תשמע, זה צדיק, הנה הוא יצא. אבל מי שרואה בעומק אומר, לא, זה חסד מלמעלה, הוא בעצמו עדיין לא עשה כלום. מישהו שילם עליו. כופר. הוא בא עמלק להילחם בישראל דרך הכלים. אז המלחמה זה דרך ונגד הכלים. החומר. והמידות שטרם תוקנו. ונראה לומר בסייעתא דשמיא שהוא סוד שאלתם של עם ישראל, של בני ישראל. היש השם בקרבנו עם עין. מה זה השאלה הזאת? כלומר, האם כבר התחלנו את התיקון של החומר בקרבנו? האם זה בקרביים שלנו? או שמא עדיין אנחנו מקבלים על זיכוך מרחוק? נהיה סוף. היש השם בקרבנו. כן, תשימו לב, האם באמת תוקנתי עכשיו או שהכניסו אותי לאיזה אשליה, מישהו בא ושלף אותי ממצרים ואני נראה ככה חדש, כי הכניסו אותי לבית המרחץ ושמו עליי קצת בוסם, נגמר הסיפור, אתה חדש. אתה באמת חדש? לא, רק החליפו לך בגדים. ועל זה בא הציווי העקרוני, זכור את אשר עשה לך עמלק. מה זאת אומרת? זכור את קליפת המלאק ולמד מן האויב הזה, דווקא ממנו וממה שדיקש לעשות את סוד עבודתך. זאת אומרת, אתה רוצה לדעת מה באת לעשות בעולם הזה? פשוט מאוד, לך לראות ולבקש מהאויב הכי גדול מה הוא רוצה לעשות לך. מה יאמר לך אם תלך ותדפוק בדלת של המלאק? שלום? אתה המלאק? כן. תגיד לי, מה באת לעשות בעולם הזה? למנוע ממך דיכון הכלים. תודה. משם אני יודע מה העבודה שלי. בדיוק. כי מאויבי תחכמני. האויב שלי מלמד אותי מה בדיוק חסר אצלי. ומה אני צריך להשלים? ומזה תדע תפקידך בעולם הזה. בפרט ובכלל, כאומה נבחרה, שבאמת כל ביאתך לא הייתה אלא לזכך החומר והגוף, עד שיהיו נקיים מכל סיג, בבחינת משכן השם המה. הם הופכים להיות כמו המשכן. המשכן זה לא רק מקום שיש עליו שכינה שיורדת מהשמיים, הוא בעצמו הופך להיות, הכלים שלו הפכו להיות קודש. זה כמו הקדושה שבתוך הטבע. ולא רק בגלל שהאור של הקדוש ברוך הוא נמצא עליו. זה גם נכון. ונראה עוד להוסיף, בסייעתא דשמיא, שהוא סוד מה שכתוב במשיח, אני ורוכב על חמור. מה זה אני ורוכב על חמור? עד שהחומר עצמו יגלה את נשמתו. זאת אומרת שאתה תראה את המשיח שרוכב על החומר, שבחומר עצמו החמור יגלה את המשיחיות שבו. כלומר, מה זה החמור? מה הוא מבטא החמור הזה? את הגוף. את האיטיות ביחס לנשמה. הנשמה היא מהירה מאוד. החמור, כמו החומר, הוא איטי, תן לו להתקדם לאט לאט, הוא כבד. את העקשנות, הנשמה היא זריזה, היא מקבלת, היא נכנעת מיד, כי היא חלק אלוה ממעל ממש. אבל הגוף קשה לו, הוא כבד, והוא עקשן, ולא רוצה, וכואב לו, והוא עייב, ולא רוצה לזוז, וכל הדבר יש לו משהו. אני ורוכב על חמור, זה המשיח. תגלה את האלוהות שבחומר עצמו. לכן, זכור את אשר עשה לך המלך. מה זה זכור? מתייחס הזכור הזה בכללות אל הזיכרון שלנו. לא לשכוח בעצם בפורים את מה? את ראש השנה. את יום הזיכרון. זכור את אשר עשה לך המלך, תחזור לראש השנה, אל תשכח מה באת לעשות. מה באנו לעשות? אנחנו אומרים את זה ביום הראשון של השנה. להמליך אותו, נכון? זאת אומרת שאם אני רוצה להמליך אותו, זה לגלות אותו בעולם הזה. אז אני צריך לתקן את הכלים. אל תשכח, זה זכור. שלא נאבד לרגע את תכלית בריאתנו וחובתנו בהי אלמה. זה הזיכרון. וזוהמתו של עמלק התחילה כבר בנחש הקדמוני. כל הסיפור הזה, הוא לא התחיל עכשיו, הוא התחיל כבר אצל הנחש, שהטיל זוהמה בחווה, שבא והעצים כביכול את חוויית גופה. מי זאת חווה ביחס לאדם? זה הגוף. אז מה עושה הנחש? אצל מי הוא הולך לחבל? בגוף, בדיוק כמו שאנחנו אומרים עכשיו. זה התחיל כבר שמה. למה הנחש לא הלך לדבר עם אדם? למה הוא הלך עם החלק הנוקבי שבו? כי אשתו כגופו. אז הוא הולך לטפל באישה. אם הכלים מקולקלים, כל הבניין כבר מקולקל, הם כבר קבלה של שום דבר. אז הנחש הוא חכם, הוא ערום, מלשון ערמומיות, חכים. אז הוא הלך אצל חווה, ואז הוא העצים את חוויית גופה של האישה, ואת הרגשת חומריותה, והוא סוד חווה, לעומת הנשמה הנקראת אדם. כן, אז זה החוויה. אבל חוויה לא עם הגילוי של האור שלה, אלא בריחה, ריחוק, ניתוק. ועשה זאת כדי שלא תתקיים תכלית הבריאה חס ושלום. כי אם אין כלים, אז הקדוש ברוך הוא לא יכול לגלות דירתו, כן, דירה בתחתונים. ולכן גרוע עמלק מכל אויבי ישראל, שבכל הדורות, כי כולם נלחמו נגד ישראל בטענה שאינם מיוחדים יותר מהם. זאת טענת אומות העולם. כן? מה דודך מדוד? היבה בנשים. מה יש לכם יותר מאיתנו? זה מלחמה לגיטימית של כל אומות העולם נגד ישראל. לא כן מלחמתו של עמלק נגדנו. מלחמה ברמה שונה לחלוטין. דרך אגב, מתי אנחנו מטפלים בעמלק? כשכבר סיימנו לטפל בכולם, והיה בהניח לך, השם אלוהיך, מכל אויביך מסביב, אז מתחילה מלחמת עמלק. זה אומר שכל עוד ולא טיפלנו מכל האויבים מסביב, זה עדיין יומן, זה עדיין לא המלחמה. אז מתחילה המלחמה האמיתית. אז כל אומות העולם הם באים כדי להגיד לנו, אתם לא יותר טובים מאיתנו. ורצו למונעם מלימוד התורה, אז כל אחד בא ואומר לך, אל תלמד תורה, ואל תקיים את המצוות, וזה מבטא לך את השבת, והשני מבטא לך ברית מילה, והשלישי מבטא לך לימוד תורה, והרביעי שורף לך את הספרים, וכו' וכו' וכו'. אבל המלאק, מה הוא הולך להתקיף? את הגוף. ימח שמו וזכרו היטלר, מה הוא בא לעשות? לא אכפת לי אם תהיה תלמיד חכם או לא, אני הולך לשרוף את הגוף שלך. זה המלאק האמיתי, לאבדם, טף, נשים, זקנים, הכל ביום אחד. לא להפסיק ללמוד תורה. הוא לא סגר את הישיבות. הוא הולך להרוג את הגוף הישראלי. זאת אומרת, שאם הוא האויב הכי גדול, והוא, הפונקציה שלו בעולם הזה, זה לחבל בגוף הישראלי, זה אומר שהמדרגה הכי גדולה שלנו, איפה זה? הגוף הישראלי. שאמור לגלות את הנשמה הגדולה ואת הנשמה של עצמו, שבגוף עצמו יש נשמה. אבל המלאק בא נגד בחינת החומר והגוף הישראלי. אתם יודעים מה? המלאק בא, וכשהוא רואה את המשיח על החמור, הוא לא מטפל במשיח, הוא מטפל בחמור. הוא יורה כדור על החמור, ואז המשיח נופל חס ושלום. זה בדיוק מה שהוא עושה. ולוקח את החמור, אפילו מת, ושורף אותו, שלא תראה אותו. מה זה החומריות הזאת שהמלאק רוצה לבטל? זה בדיוק כל מה שבנינו פה במשך 60 שנה. זה מה שרוצה המלאק לבטל. לא לשכוח, נחזור לרקע של כל הסיפור, אנחנו עומדים לבנות את בית המקדש. אנחנו חוזרים, עומדים לחזור לארץ. הגלות הסתיימה, 70 שנה. אומר, לא, שום דבר. אנחנו לא תבנו. ותמיד המלאק בכל הופעותיו בהיסטוריה, ולא חשוב במה הוא מתחפש או במי הוא מתחפש, העבודה היחידה שלו זה נגד הגוף הישראלי.
אבל כדי להשוות, הרמן היה הרבה יותר מסוכן מהיוונים.
בוודאי. זה המלחמה האמיתית, זה המלאק. למה הקדוש ברוך הוא לא אומר, כן, מלחמה ביוון מדור דור? רק בעמלק? מה, אחרים לא עשו לך צרות? פרעה לא עשה לך צרות? למה אתה לא אומר מלחמה במצרים מדור דור? רק עמלק. ולכאורה, כמו שאתה שואל, כולם עשו הרבה יותר דברים גרועים? לא. כאן יש תקיפה מיוחדת על הגוף עצמו. וזה הרבה יותר מסובך.
ההתבוללות פחות מסוכנת מהמלחמת נגד האדם עצמו.
כי בעם ישראל יש מנגנון פנימי של נשמה, שמעולם לא יידח ממנו נידח. תמיד יש איזה משהו שמעורר את זה. אבל אם אין לך כבר את הגוף, אין לך את הכלי, אין כלום, אין מה לעשות, אין גילוי. המלאק בא להרוג את הנשים בעם ישראל. פרעה הפך הפוך. מה הוא הרג? את הסחרים. תשימו לב, זה חשוב, זה מדויק. המלאק לא הורג את הסחרים, הוא הורג את הנשים, את הכלים. אין עתיד. זה מה שאמרה מרים, דרך אגב, לאבא שלה. אתה גוזר גם על הנקבות? הוא גזר רק על הסחרים. למה אתה מוסיף? אתה רוצה לעשות עבודה של המלאק? הוא אומר לה, ברוך השם שיש לי בת כזאת. מה עושים? מחזירים את הנשים. תשימו לב, הם גירשו את מי? את הכלים! את הגוף! עכשיו הם עוד פעם מתחתנים עם הגוף שלהם. הם התחילו יהדות רוחנית בלבד. מרים אומרת להם, זה לא עובד ככה. צריך להחזיר את הגוף הישראלי. ולכן הגוף הישראלי הזה, למנוע, זה מה שהוא בא המלאק, גילוי השם דרך ישראל בתחתונים. ויוצא כי מלחמתו של המלאק הייתה בעצם נגד השם עצמו. מה זה נגד השם עצמו? בגילויו. כלומר, אני יכול להוסיף כאן, כן? שזה יהיה עוד יותר מדויק. נגד השם, היי שימן. כלומר, לא נגדו הוא, אלא נגד שמו. כן, נגד הגילוי של הקדוש ברוך, נגד הכלים, שזה מי? עם ישראל. הרי ישראל, כנסת ישראל, בת זוגו, אז היא אשתו, אז היא גופו. אז היא חומרו, חומריותו כביכול. מה? ושכנתי בתוכם. כן, סוד הייחוד. אין אישה. אין ייחוד, אין גילוי השם בעולם הזה, חז ושלום. אתה מבטל את עם ישראל בגוף, אין יותר. ולכן זה נגד רצונו, כי מה היה רצונו המקורי? לעשות לו דירה בתחתונים, דווקא בתחתונים, כן? ונגד תכלית בריאתו, כן, נגד תכלית כל הבריאה כולה. אז זה אומר השם בעצמו, השם בעצמו אומר, מחו אמחה, אני. חוץ מהעבודה שלכם, אתם לעשות את זה למטה בשטח, גם אני צריך לעשות, יש לי מלחמה כזאת. מחו אמחה את זכר המלאק. לא את המלאק, את זכר המלאק. כן? זאת אומרת,
לא רק
המלאק. אתה צריך למחות את כל הזיכרון הזה. כן? טיפול שורש, אמיתי. בזיכרון של, בזכר של המלאק. כלומר, אל תפסיק כל פעם שאתה מתחיל לצאת למתקפה, ואתה שומע את כל אומות העולם מיד. כן, אין להם מה לעשות, פתאום יש להם אספה. אף פעם הם לא מתאספים. לא, 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 צריך, זה מוגזם, צריך להפסיק. אז כולם חוזרים. תמיד בכל מלחמות ישראל זה ככה, תמיד. יכולים להתקיף אותנו 10 שנים, אנחנו מתקיפים יום אחד, כולם אומרים סטופ. חוזרים. מעניין, נכון? למה? כי אם היו נותנים לנו 3, 4, 5 חודשים, טיפול שורש אמיתי. לא. צריך להמשיך שיהיו עוד קצת המלאקים בעולם, כן? אל תחסלו אותנו, אומר האום. כן? כי אתם הבורג. אז מחו אמחה את זכר המלאק. והיא מלחמה על השם בעמלאק מדור דור. מה זה מדור דור? זה לא רק טיפול בנפש העמלאקית, אלא בזמן מדור דור. בזמן העמלאקי. יש זמנים עמלאקיים. מה זה הזמנים העמלאקיים? כשאנחנו חוזרים לארץ, כשאנחנו בונים את ארצנו, כשאנחנו בונים את מקדשנו, כשאנחנו בונים את המידות שלנו, זה מפריע לעמלק. כן? שלשום תפסו יהודי צעיר בצרפת, נער. כן? שם ישמו, תפסו אותו כמו שעשו לאילן חלימי, זכרונו לברכה. אותו דבר, אותו סיפור, לפני יומיים, תפסו אותו בצרפת, בפריס, סגרו אותו באיזה מקלט, נתנו לו לאכול סיגריות, ודברים שאני לא יכול להגיד פה, כן? ואחרי כמה ימים חרטו לו במצח, כן? יהודי, ועם עוד מילה שאני גם לא רוצה להגיד פה. כן? בגוף הישראלי. והנה מיציאת מצרים ועד שנכנסו לארץ ישראל, כל התהליך הזה, וגם בזמן השופטים ומלכי ישראל, היה נמשך אור גדול ורוחני על כולם, ובזמן בית ראשון הייתה עליהם הערת שכינה גדולה, ומכוחה עלו למדרגות גבוהות מאוד ביותר, אלא שבכל הזמנים הנעל, אותו דבר, לא זיכרו את עצמות החומר. זה היה הכל, כל מה שאמרתי עכשיו, מיציאת מצרים, כולל כל הבניינים, לא היה עדיין תיקון המידות בכל הדברים האלה, רק אור שבא מלמעלה. והיו חייבים לצאת לגלות כדי להשלים מה שלא נגמר במצרים. כי מה עושה הגלות? מחזירה אותך לגוף, כי שכחת ששם העיקר לא תיקנת את הכלים. אז היא זורקת אותך למקום שאין אור, מנתקת אותך מהאור ואומרת לך במרכאות, בוא נראה מה אתה עושה בחושך. כלומר, אני מראה לך שלא היית מתוקן. למה חשבת שאתה מתוקן? כי היה אור גדול. אז אני שם אותך 5 דקות בחדר חשוך, לבד, גלות, ושם אתה אומר, וואלה, אני ריק. חשבתי שאני מלא אור. ולמה אתה ריק? כי לא תיקנת את המידות. הכל היה מלמעלה. אז הקדוש ברוך הוא נותן לנו השלמות, כן? הולכים לעשות השתלמות. וזו סיבת סילוק האור, כן? נסלק בכוונה את האורות בזמנים ידועים של גלות. לאפשר זיכוך הכלים עצמם. תתחיל לעבוד.
אז זה הולך לכיוון של הכלים החרדים שאומרים לא לעלות לארץ לפני לעשות את
התיקון. יפה, יפה. זה נכון? זה נכון. כן, יש מחלוקת בגמרא, האם צריך לחכות שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו, או צריך לחכות, כן, יש מאן דאמר שצריך לחכות, יצאתם לגלות, הוא הוציא אתכם, הוא יחזיר אתכם. ויש שאומרים, הוא הוציא אתכם, אבל אתם תחזרו. מה עושים? מחכים עד שיבוא הכתוב השלישי ויחיע ביניהם, הרב קוק. בא הרב קוק אומר, כשיטה ראשונה. אתם הייתם אומרים שיטה שנייה, נכון? לא, דווקא כשיטה ראשונה. הקב' ברוך הוא זרק אתכם, הוא יחזיר אתכם. אז מה? אז זה נגד, הדתי לאומי, אומר הרב קוק, רק אני מוסיף עוד משפט. אבל מה שקורה היום, זה הוא מחזיר אותנו. אתם מבינים מה הוא עושה כאן? הוא אומר, זה נכון, הוא הוציא אותנו, הוא יחזיר אותנו. אבל מה שקורה בהיסטוריה לנגד עינינו עכשיו, זה בדיוק הוא שמחזיר אותנו. אל תחשוב שזה אתה. וזה כשיטת הזוהר הקדוש. כלומר, גם בתורה אסור להפסיק באמצע המהלך. עד הסוף. והמן הרשע, שהיה מזרו של המלאק, כן, האגגי, הבין שהגלות מזרזת את תהליך הבירור והזיכוך. זאת אומרת, שאם עם ישראל ממשיך בתהליך של גלות, הרי הם כבר 70 שנה, נכון? מה הוא אומר? אוטוטו, מה קורה? זהו! הוא בפנסיה! כי הרי אם עם ישראל נגאל, מה קורה לאמן וכל החבורה שלו? נגמר הסיפור שלהם. אז אם הם ממשיכים את הגלות שלהם, מה קורה? הם עוזרים להם לגמור את הזיכוך של הכלים. וחשש אותו המן שתתגיים תכלית הבריאה לעשות לו התברך דירה בתחתונים. אז מה הוא צריך לעשות מיד? זה לא שהוא אומר להם, תחזרו לארץ ישראל, לא? זה יותר מדי פשוט. שם הוא יחסן אותם. בפרס, או באמריקה, או בצרפת, או בכל מקום. ולכן התחיל לנסות לשבש ולעקם את כל התהליך. והטיל מחדש את זוהמתו של הנחש. איך? דרך סעודת המלך. אז הוא מזמין את כולם לסעודה. אומר להם, לא, לא, בואו, 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 תשבו. כן, עכשיו אנחנו צריכים להכניס לכם חומר מיוחד בתוך הגוף. איך זה עובד? סעודה. סעודה גדולה. אנחנו עכשיו אחראים. סעודתו של אותו רשע, זה נקרא בגמרא? נהנו מסעודתו של אותו רשע. אז במטבח המן מסתובב שם, כן? שף סטפן קוראים לו, או לא יודע מה, שף המן, והוא מכניס חומרים, בפה ובבטן הישראלית. כן, הוא הולך בין כל השפים במטבחים, אתה תכניס עכשיו שם חומר, בוא אני עושה כוונות עכשיו, שכל החומר שלהם יחזור לגסות, כי כל הגלות זיכה אותם. עוד מעט הם גומרים. בוא נחזיר להם את הגלות עם כל הלכלוך שיש שם. אני רוצה לחזור, אומר המן הרשע, למה שהנחש עשה בחווה. נתן לה גם כן לאכול. הזמין אותה למסעדה גם הוא. נהנתה מסעודתו של אותו רשע, זה אותו דבר. אין שינוי פה. אז זה נקרא דרך סעודת המלך, שהייתה מלאה זעימה. כמבואר בחז"ל, כן? אוי ואבוי מה היה שם בסעודה הזאת. אולי הכל היה כשר, אבל הנשים היו שם ערומות, מלצריות. ושם ירחם כל הכלים של בית המקדש ומה שעשו שם. הכל כדי להחטיא את ישראל בפגם הכלים. היו לוקחים את בנות ישראל, דווקא בנות ישראל, אומר המדרש, לא בני ישראל, בנות ישראל, ונותנים להם לשמש אותם ערומות בשבת. תשימו לב, הכל נוקבות, שבת, כלים, בנות ישראל, כלים, כן? לשמש ערומות, כן? לבושים. וכן הוא בעניין לקיחת אסתר אל בית המלך אחשוורוש. עכשיו, זה לא מספיק, את מי לוקחים? את האקלי, האקלי. באותה תקופה, מי זה הכלי? אסתר. אסתר המלכה, מלכות. עד שהיא לא לובשת מלכות, כן, לוקחים אותה. לוקחים אותה לבית של החשברוש, מתמאים אותה בחדר של החשברוש. בלילה היא נמצאת איתו, בבוקר היא הולכת למיק ומסכנה וחוזרת למרדכי. ככה כתוב. שהטיל בזוהמתו. וחשבו אותם הרשעים שהגיע הזמן לאבד את ישראל מן העולם, חס ושלום. אמרו, הנה, אנחנו עכשיו מצליחים. אלא שמרדכי ידע את כל אשר נעשה. מה זה הוא מרדכי ידע את כל אשר נעשה? מרדכי מבין את התהליך בפנימיות. בפנימיות התהליך. כן? שהייתה עת רצון לזיכוך החומר והגוף. לכן יש מלכודת כזאת של תומעת החומר והגוף. בגלל שבאותה עת, את זה לעומת זה. היה זמן מיוחד לזה. הוא בא ועורר את ישראל לעניין זה. זאת אומרת, הפך מכל התהליך. תפסיקו לאכול, תצומו. שלושה ימים. תלבשו בגדי סק. ולא הבגדים שנותנים לכם שם. אל תהיו דומים להם. ותתחילו תהליך של זיכור שמסיים, כי זה נגמר, חבל שקלקלתם. אבל הוא מאמין שיש עדיין אפשרות לתקן. עד שחזרו והכשירו כליהם לקבל את התורה שבעל פה. כן, קיימו וקיבלו. זאת אומרת, מה הם תקנו? את הקיבלו, נכון? את הקבלה. במתן תורה מה היה? מתן. זאת אומרת, מה היה חסר? כלי, קיבול. עכשיו פתאום הם קיימו וקיבלו. הם הפכו להיות כלים, כלים מקבלים. זה הסוד של מתן תורה מחודשת, תורה שבעל פה בפורים. שהיא ראיה ברורה לזיכוך הכלים, כן? כיוון שיש בה תורח גדול ונידות שינה כאמור. והם הסכימו לזה. לא חשוב. אבל אתה לא תישן בלילה, צריך ללמוד, יש שיעורים בלילה. לא חשוב, אני מקבל. רוצה. כי אני רוצה לקבל. אז אני מתעורר בלילה ללמוד תורה. מה זה לילה? גלות. בגלות אני מתעורר. אני לא מחכה שתבוא הגאולה כדי להתחיל ללמוד. אחד בא אומר לי, אני רוצה שיבוא המשיח. למה? אני אוכל ללמוד תורה. תתחיל עכשיו. בשביל מה אתה מחכה למשיח? ואמונתך בלילות? אם אתה מתחיל בלילה, אז אתה מתקן את הכלים. הכלים זה בחינת לילה, זה תורה שבעל פה. זה המדרגה האמיתית. כי ישב בחושך, השם אור לי. מה זה כי ישב בחושך, השם אור לי? מתי הקדוש ברוך הוא מאיר עליי? דווקא כשאני יושב בחושך. לא כתוב, כי כשאצא מהחושך תאיר לי. לא. בזמן שאני בחושך, אני מתקן את הכלים, כי החושך עוזר לי לתקן את הכלים, ואז אני מאיר. ומאותה עת, זכו להשראת שכינה עליהם. ולא רק משום הערת הור הנשמה מרחוק, אלא דרך תיקון הכלים בעצמותם. וזהו שאמרו חזל, חייב איניש לבסומה בפוריה, עד דלא ידע בן ארור המן וברוך מרדכי. מה הסוד? למה צריך להתבסם ולשתות בפורים, עד שאתה לא יודע את ההבדל? שצריך לזכך את החומר הנקרא ברמז המן. המן זה החומר שלנו, זה כל הגסות שלנו. מה יש לה? מה יש לה? היא כמו בדיוק ברוך מרדכי, באמת. רק אתה לא יודע. אתה מסתכל על הגוף שלך ואתה אומר לו, ארור המן! אתה מסתכל על הנשמה שלך, אתה אומר, ברוך מרדכי. זה לא נכון. זה נכון בחיצוניות, אבל יש יום אחד בשנה שמגלה לנו את האמת האמיתית, הפנימית. וזה פורים. כמו הנשמה הנקראת ברמז מרדכי. והכל דרך השלמות של גוף ונשמה יחד. כי רק באופן כזה נולדת השמחה. שהיא עיקר ומרכז בעבודת השם, כן? עבדו את השם בשמחה. איך אתה יכול לעבוד את השם בשמחה? מה, מצווים אותך להיות שמח? הנה עכשיו ראש חודש, מבורך, שמח, של שליטת עם ישראל על כל האויבים. כמו שכתוב, ונהפוך הוא, אשר ישלטו היהודים הם הבשונאים. זה מתגשם כל שנה ושנה, בעזרת השם מתחיל מעכשיו גם. איך אתה מקבל שמחה? מאיפה אתה בא שמחה? למה? כתוב בלוח אדר וכתוב, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, אתה יוצא ברחוב, מתחיל, מי שם, מתחיל לצחוק. זה לא שמחה. השמחה האמיתית זה כשאתה יודע שגם הגוף של ישראל הוא קודש, לא פחות מהנשמה של ישראל. ואני מזכיר לכם מה שכתב הרב קוק בעניין הזה. טיפלנו הרבה בנשמה וזנחנו הרבה את הגוף. הגיע הזמן לגלות שהגוף שלנו הוא קודש לא פחות מהנשמה שלנו. וכל סגולת ימי הפורים היא בעניין השלמות, זה השמחה, שבזיכוך הגוף עצמו כמו הנשמה. ומכוח שניהם יחד נעשית מחיית המלאק. זאת אומרת, אתה רוצה למחות את המלאק? זה העניין. וחוזר העולם לביסומו. כן? תלך לסופרמרקט, יהיה מחיית הפרסק, מחיית תפוחים, מחיית המלאק. כן, באיזה פורג'רבר קטן, באיזה קופסה. כן? מחיית המלאק. וזה הכוח להבין שהגוף שלנו צריך לעבוד עליו ולתקן אותו, זה נקרא תיקון המידות, זה עיקר, זה הפורים. ולכן אני חוזר וסוגר, כל העניין שלנו זה רק עכשיו אנחנו מתעסקים בלבושים, בתיקון הכלים. כן, כל הילדים עכשיו מתחילים לצאת כבר בכל החנויות, תקנה לי תחפושת, תקנה לי זה, תקנה לי זה, עוד מעט אתה תבין מה זה. כן? ונגמר פורים, עוד לא התחיל פסח, כולם התחילו לאסוף קרשים. בשביל הגבר אומר, עוד 3 חודשים, לא חשוב. למה? הילדים מבינים בתת מודע שהעניין הוא נמצא כאן. ואנחנו חושבים שהכל שם. צריך לאחד את זה. לכן הילדים שלנו מחזירים אותנו קצת לממשות. יהי רצון שנזכה להשלים את התיקון האמיתי של הכלים שלנו, ולגלות את האור העצמותי שבתוך הכלים, חוץ מהאור של הנשמה שכמובן ממשיך ומהיר עליהם. וביחד בשניהם כן תגדל השמחה, ואז ימחה זכרו ושמו וכל כולו של עמלק במהרה בימינו אמן.